תודה רבה. טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת התחלנו את מאמר תקופת השנה בספר מאמרי ראייה, ואם ככה רק נזכיר לעצמנו במה עסקנו ואיפה עצרנו, ראינו שאחד הממדים שבתוכם האדם חי בעולם הזה הוא ממד הזמן. ואחד העקרונות, אם אפשר לומר, או אחד מביטויי השגחה האלוקית בתוך מערכת הזמן, זה שינויי הזמנים. זאת אומרת, הזמנים הם לא קבועים. כמו שלמשל, יש שינויים בזמני הטבע, קיץ, חורף, סתיו וכו'. כך יש שינויי זמנים במעגל השנה. יום חול, שבת, יום טוב, סוגים שונים של ימים טובים וכדומה. והרב הסביר, כמו שראינו, שהמטרה המרכזית של שינויי הזמנים, למה כזו בחולו ברא זמן קבוע, למה לא כל יום שבת, למה לא כל יום יום חול, אז אחת המטרות של שינויי הזמנים זאת ההתחדשות. זאת אומרת, האדם שחי בממד של זמן, אז הוא יכול להיכנס לאיזושהי שגרה שתגרום לאיזושהי שחיקה ומלך חוסר התפתחות. ולכן ישנם תקופות בחיים במעגל השנה שבתקופות האלה אנחנו בעצם, אם אפשר לומר, מתחלפים ומשנים את המצבים, בין אם זה דרך עונות הטבע ובין אם זה דרך מעגל החגים, הימים הטובים, שבת וכדומה, וכל זה כדי להחוש בקרבנו תופעה של חידוש. ואמרנו עוד שההתחדשות הזאת היא לא סתם איזושהי התחדשות רגשית, אלא גם התחדשות שכלית. זאת אומרת, המצבים המשתנים שבזמנים הם מצבים כאלה שבהם אנחנו צריכים מצד אחד לסכם את העבר ולקחת ממנו את הטוב שבו, ומצד שני לבנות איזשהו עתיד יותר מפותח שעוד לא בנינו בשלב הקודם בעבר. ולכן לענייננו, הקטע השני בפסקה שלפנינו שראינו אותה פעם קודמת, זאת היא תכונת התשובה המתעוררת בקרבנו בכלל ובפרט, כלומר בכלל ישראל ובפרט ישראל, לעת החידוש של תקופת השנה. כלומר, לא פלא שהתקופה הזאת לפי מעגל הזמנים הוא בעצם לפי מעגל אחד סוף השנה, חודש של אלול הוא החודש האחרון של השנה, כי בחודש הזה אנחנו בעצם מסכמים את כל מה שהיה, וממילא השנה החדשה בונים את השנה העתידה, וכל זה מתוך תחושת ההתחדשות, כדי לסדר את הדברים באופן יותר נכון, לקחת מה שהיה טוב, לסלק את מה שהיה רע, ולבנות עתיד יותר מדויק. ולכן בימים האלה אנחנו בעצם, אם אפשר לומר, מחליפים את הזמנים, גם העונות מתחילות להשתנות, תמיד יש התאמה בין שינויי העונות בטבע לשינויי העונות על פי התורה. אז זאת היא תכונת התשובה המתעוררת בקרבנו בכלל ובפרט לעת החידוש של תקופת השנה, וזאת היא ההכרה הבהירה של ישראל המתחיל את שנתו בעשרת ימי תשובה, אחר שחתם אותה בחודש אלול ומאה סליחות, וזה מעט ממה שאמרנו בפעם הקודמת. זה החלק הראשון שקשור, אפשר לומר, להגדרה הכללית ולימים האלה, החל מחודש אלול ולקראת תחילת השנה החדשה. אבל הרב לוקח אותנו בחצי השני של המאמר, לא רוצה להגיד למקום הרבה יותר משמעותי, אבל מצד האמת למקום הרבה יותר משמעותי מאשר ההתחדשות הזו. אומר הרב, כשם שאנו מדברים על דבר היחס שלנו אל הזמן בבחינת השנים, כלומר, כמו שאנחנו מבינים שבמהלך השנה יש זמנים משתנים, זמנים מתחלפים, שאמורים ליצור חידוש, כך, כמו כן איננו צריכים לדבר על דבר היחס של הרשמים שלנו ביחס לתקופות. כלומר, כמו שיש הבדלי זמן והתחדשות הזמן, וממילא הדיוק שבזמן, מה אתה לוקח מהזמן הקודם ומה אתה ממשיך עכשיו לזמן החדש באופן אחר, יותר משודרג, יותר מפותח, יותר מדויק לזמן החדש, כמו שזה נכון ביחס למעגל השנה 365 ימים בשנה, כך זה נכון ביחס למעגל של תקופות שנה. כלומר, פרקי זמן היסטוריים, שפרק זמן היסטורי מסוים הוא בעל אופי מסוים, יש לו תפקיד אלוקי מסוים, וברגע שאנחנו עוברים בעצם לפרק זמן היסטורי חדש, ממילא עם תפקיד אחר, אנחנו צריכים לדייק מה אנחנו לוקחים מהזמן הקודם ואיך אנחנו ממשיכים מכאן ואילך אל הזמן החדש. אומר הרב, איך אפשר לזהות את ההבחנה בין התקופות? הרי הבחנה בעונות השנה, אתה מרגיש את מזג האוויר. הבחנה על פי התורה, זה יום חול, זה שבת, זה יום טוב, לפי הלוח העברי. אבל איך אתה יודע להבחין בין תקופות היסטוריות שונות? הרי לכאורה כל השנים זה אותו דבר, מה השתנה? אומר הרב, אחת האפשרויות להבחין במעברי התקופות, כלומר בגילויים האלוקיים השונים בזמן, לא רק במעגל השנה מבחינת הטבע או התורה, אלא גם במעגל תקופות ההיסטוריה, לא לתקופות הקטנות שהן חלקים של השנה, למשל קיץ חורף או כמה חודשים כאלה ואחרים, אלא אבל כוונתנו היא לתקופות תולדתיות. כלומר, תקופות של תולדות היסטוריות, שהתולדה ההיסטורית המופיעה בזמן היא תולדה חדשה. יש כאן מציאות היסטורית חדשה. אומר הרב, איך אפשר להבחין בזה? כלומר, לזמנים שבהם מתחדשים המאורעות אצלנו, עד כדי מידה זו, שאנחנו מתרשמים על ידם שיצאנו מגבול אל גבול, מתקופה ישנה שנעשה את זה בתור עבר, לתקופה חדשה שהולכת ומהווה לנו עתיד. זאת אומרת, אחת האפשרות לזהות את מעברי התקופות, זה שהנפש הישראלית, הנפש האנושית, מתרשמת באופן בריא, טבעי. לא צריך להיות פילוסוף גדול בשביל זה, אלא יש כאן איזו הבנה טבעית פשוטה, ודאי שצריך להעמיק אותה, אבל הבנה טבעית פשוטה שאנחנו בזמן אחר. ולכן, היות ואנחנו יכולים להתרשם במאורעות המתחדשים, שאנחנו בתקופה חדשה, אז זה סימן שאנחנו כנראה בתקופה חדשה. אומר הרב, אמנם, אלה השינויים, שינויי התקופות, אף על פי שלא נסתמנו הגבולים שלהם, לא מצד הטבע הקוסמי, כמו עונות השנה בטבע, ולא מצד התורה, כמו ימים טובים, שבת וכו', בכל זאת, אז אף על פי שאין לנו את הגבולות המדויקים להבחין מי כאן התקופה, עד כאן התקופה הקודמת, מי כאן התקופה החדשה, נכון שאין לנו את הקווים המדויקים, כמו בלוח הזמנים או בעונות השנה, אבל גם בהן, בתקופות או בתקופות, הרי יש לנו עבר ועתיד, ויש לנו קווים של חידושי עניינים המהווים את רשימתם על התפיסה הנפשית של הכלל כולו ושל חלקיו, כלומר הנפש הלאומית והנפש של הפרט כחלק מעם יכול לזהות מתוך הרושם שבתקופה שבה הוא חי, שהוא חי בתקופה אחרת לגמרי. אני רוצה רגע לתת דוגמה פשוטה, בסדר? סבא וסבתא, או סבא רבא וסבתא רבא, שעברו את השואה, ורואים את הנכד או את הנין שלהם במדים של חייל צהל, ברור להם שעברנו תקופה. זהו, עם ישראל חירותי בארצו לעצמו. עוד אין לחייל צהל הזה כיפה וזקן, אז מה? אבל ברור שיש כאן מהפכה. יש כאן מהפכה בין עם שהוא משועבד, משועבד מעשית, משועבד רעיונית וכו', לבין עם שהוא אחראי על חייו. כל מישהו יש לו ראייה טבעית, פשוטה, בריאה, ישרה, לא יכול להתכחש להבדל הזה. וסליחה על החריפות, מי שמתכחש להבדל הזה הוא פשוט שקרן, הוא פשוט רמאי, הוא עובד על עצמו, הוא משקר על עצמו. כי אתה לא יכול להגיד שהיהודי באירופה לפני 70 שנה, זה כמו היהודי הארץ ישראלי היום, במדינת ישראל, וגם אם הוא מחלל שבת, חס ושלום. זה יהודי אחר, זה עם אחר. זה מציאות לאומית אחרת, לגמרי. כל מי שעיניו בראשו, וכל מי שיש לו נפש מוסרית ישרה, לא יכול להתכחש להבדל הזה. ומי שמתכחש להבדל הזה, אז יש לו בעיה רצינית בישרות. גם בישיבת פונוביץ' בתחילת ימי הקמת המדינה, שיעת פונוביץ' בבני ברק, תולים דגל ישראל בהנחייתו של רב כהנמן, על, 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 על בינן הישיבה. כך היו נוהגים... כל מי שענב בראשו רואה שיש כאן מהפכה. עם ישראל סוף סוף לא מפוזר בין הגלויות, סוף סוף התקבץ ביחד, אז חידוש ראשון, אנחנו לא מפוזרים, אנחנו ביחד. חידוש שני, אנחנו לא ביחד באוגנדה, אנחנו בארץ מולדתנו, בארץ ישראל. חידוש שלישי, יש לנו מלכות, יש לנו מדינה, יש לנו צבא. להיות עם חופשי בארצנו, יש עוד הרבה בעיות בעם חופשי הזה, בארצנו. אנחנו לא עיוורים ועירניים לבעיות, אבל אתה לא יכול להתכחש להבדל התאומי שבתקופה. היינו ב-2000 שנות בית קברות כפי הגדרת הגמרא, וסוף סוף זכינו לפי הגדרה בהגמרא לתחילת המתים, שתחילת המתים היא שיבת ציון, חזון העצמות והיבשות, לפי הדעה המרכזית בגמרא בפרק חלק במסכת סנהדרין דעת רבי יהודה. זו שיבת ציון שעם ישראל חוזר לארצות. אי אפשר להתכחש להפרש היסודי הזה. לכן אומר הרב, אף על פי, אלה השינויים, אף על פי שלא נסתמנו הגבולים שלהם, תכף הוא יזכיר את מה שעכשיו אנחנו אמרנו, אף על פי שלא נסתמנו הגבולים שלהם, לא מצד הטבע הקוסמי, עונות השנה, מה שונה החורף השנה, מהחורף לפני 150 שנה באירופה, או באמריקה, או בתימן, או באתיופיה. מה הוא שונה? פה חורף ושם חורף. או, ולא מצד התורה, מה שונה ליל הסדר פה וליל הסדר פה, הרי גם פה שותים ארבע כוסות וגם פה שותים ארבע כוסות, פה אוכלים כזית מצה וגם שם כזית מצה, מה ההבדל? אז לכאורה כלפי חוץ אתה לא רואה הבדל. ברמת עונות השנה וברמת ההדרכה התורנית או ההופעה התורנית. אבל ודאי אתה מבין ואתה חש את ההבדל ביחס לרושם שהתקופה מחוללת בנפשות, בנפש הלאומית שלנו וממילא בנפש הפרטית שלנו, מכוח הנפש הלאומית שלנו. בכל זאת אנו חייבים להקיש אותם אל הצביון של חידוש השנים המסומנות בסימני הטבע וסימני התורה. זה שלושה, הייתי אומר, סימנים לשינויי הזמנים. סימן ראשון, סימני הטבע, עונות השנה. סימן שני, סימני התורה, זה מה שכתוב בתורה. סימן שלישי, ההיסטוריה. במילים אחרות, סדר השגחת השם על ישראל ועל האנושות ועל העולם. גם בהן, בתקופות השנה השונות, בתקופות התולדתיות, ההיסטוריות השונות, גם בהן, בתקופות, הרי יש לנו עבר ועתיד. וממילא, ויש לנו קווים של חידושי עניינים המאהבים את רשימתם, על התפיסה הנפשית של הכלל כולו ושל חלקה, ותכף ניגע בכמה הבדלים מאוד מאוד יסודיים, בין התפיסה הנפשית של עם החי בגלות לבין תפיסה של עם החי בארצו במדינתו. כלומר, על האומה כולה ועל אישי הפרטיים, כלומר, ההפרש הזה הוא משפיע ודאי על הקולקטיב הלאומי, וודאי גם משפיע מכוח זה על כל יחיד ויחיד. גם חידוש תקופה בחיי העם מוכרח להתקבל באותה ההקשבה של רשמי תשובה. לא יכול להיות שבחודש אלול כולם מתעוררים לתשובה, ואילו בתקופה היסטורית שעם ישראל שב לארצו אחרי 2000 שנות בית קברות ודאי אחרי השואה, פתאום פה אין התעוררות של תשובה, תשובה תכף נראה לאומית, וגם תשובה רוחנית, דתית. כי יש כאן שינוי מצב, ושינוי מצב בזמן הוא אמור לעורר לתשובה, כמו שראינו בתחילת המאמר הזה. גם חידוש תקופה בחיי העם מוכרח להתקבל באותה הקשבה של רשמי תשובה, שיש בהם, היות וכמו שאמרנו, נקודת זמן היא בעצם צומת היסטורית בין הזמן שהיה, שצריך לקחת את מה שמתאים, ועכשיו להתחדש לזמן החדש, ויכול להיות שחלק מהביטויים של הזמן החדש הם ביטויים מחודשים ביחס לזמן הישן, כמובן הכל בגלל, או הכל בסליחה, בגבולות הגזרה של ההלכה וכו', אבל גם חידוש תקופה בחיי העם מוכרח להתקבל באותה הקשבה של רשמי תשובה. זה לא רק איזה תעודת זהות יש לי, ובאיזה צבא אני משרת, ובאיזה ארץ ומזג אוויר אני חי. זה רשמי תשובה, זה תוכן רוחני, זה תוכן אלוהי, זה תוכן תרבותי אחר. גם חידוש תקופה בחיי העם מוכרח להתקבל באותה הקשבה של רשמי תשובה, שיש בהם משום הזיכוך והסרת השיגים של החיים שעברו, כלומר, לסלק, לצרף, כמו צורף, שמצרף, מסלק את השיגים שעוטפים את הזהב, ולוקח את הזהב ומשביח אותו לתקופה החדשה. שיש בהם משום הזיכור והסרת השיגים של החיים שעברו, כדי שישארו לנו כל תוכני העבר הזקים והמהירים, כלומר, את כל התכנים שבעבר שיש להמשיך אותם ולהעמיק בהם ולשדרג אותם, ודאי שזה צריך לקחת, אבל יש שיגים בעבר הזה שאותם צריכים לסלק. אלה התכנים, כדי שישארו לנו כל תוכני העבר הזקים והמהירים, אנחנו לא זורקים את כל העבר ואומרים עכשיו עתיד חדש לא קשור לעבר, אלא לוקחים מהעבר את מה שהוא נכון לקחת, ומשפחים אותו, משביחים אותו על ידי המדרגה העתידית היותר מתקדמת שמגיעה. כדי שישארו לנו כל תוכני העבר הזקים והמהירים, אחרי שזיקחנו אותם ודייקנו את ההערה מהחושך שבהם, אלה התכנים שיש בהם לשד חיים כבירים, אמיצים וטהורים, כדי שנוכל להכניס אותם בתוך האוצר המתחדש של התקופה החדשה הזאת שהולכת ומתהווה. כמובן על מה הרב מדבר? על מה שאמרנו מקודם. בתקופת הזמנים אשר אנחנו עומדים בה כעת, הרב חי לפני כ-100 שנה, כתב את המאמר הזה, לא זוכר מתי, אבל נגיד פלוס מינוס לפני כ-100 שנה, נפטר כידוע לפני 81 שנה, כלומר עוד לא הייתה מדינת ישראל. התחילו כבר העליות, כמובן מדובר לפני השואה וכו', אבל כבר מתחילה להיות התקוממות של עם ישראל בארצו, העליות מתחילות, מתחילה איזושהי התיישבות, מתחילה איזושהי הגנה צבאית על הארץ, ויש כבר איזושהי התפתחות של חזון שיבת ציון, חזון הנביאים הולך ומתעורר. אומר הרב, בתקופת הזמנים אשר אנחנו עומדים בה כעת, במצבו הכללי של כל עם ישראל המתקבץ לארצו, ובייחוסו אל העברת מעמדו, לפחות בחלקים חשובים ממנו, מהגולה אל הארץ. עכשיו, זה לא רק הבדל גיאוגרפי. האם אנחנו במרוקו, או האם אנחנו בקנדה, או האם אנחנו בארץ ישראל. אלא, א', בחילוף תכונתו, המעבר מהגולה אל הארץ, זה בעצם המעבר בין, נקרא לזה, תכונת הנדידה לתכונת המנוחה. בחילוף תכונתו מהנדידה אל המנוחה. הגדרה מאוד מעניינת. כשעם ישראל בגלות, הוא לא במקומו הטבעי. כשאדם לא נמצא במקומו הטבעי, אין לו מנוחה. אין לו מנוחת הגוף, אין לו מנוחת הנפש, אין לו מנוחת השכל, אין לו מנוחת הנשמה. כשאדם נמצא בנדידה, כן, אפילו כל אחד מאיתנו, כשהוא נוסע ממקום למקום, הוא לא מרוכז. הוא לא מרוכז נפשית, לא מחשבתית, לא מנטלית, לא מעשית, וכו', ודאי לא רוחנית. כשאדם הגיע למקומו, הגיע לביתו, ביתו זה מבצרו, שם הוא מרגיש בטוח, שם הוא מרגיש מוגן, זה המקום הטבעי לו, שם הוא יכול להופיע את עצמו באמת. אז כמו שזה נכון ברמת אדם יחיד שחזר מהרחוב הביתה, או מהעבודה הביתה, זה נכון, ודאי אצל עם, ודאי אחרי 2000 שנה, ודאי אחרי כל כך הרבה צרות, שעם ישראל חוזר סוף סוף למקומו הטבעי, ממדרגת הנדידה הנשמתית, השכלית, הנפשית והמעשית, למצב המנוחה. נכון שהמנוחה הזאת צריכה לעבור תהליך כדי שתהיה מנוחה שלמה. לא שכחנו, בסדר. אבל זה בארצנו, זה במדינתנו, זה שלנו. איך פעם אמר מישהו? הגנבים, לפחות הם הגנבים שלנו. והמשטרה שעוצרת אותי ברחוב, לפחות המשטרה שלנו. זה שלנו, זה לא של מישהו אחר. ברוך השם, לא הייתי בחוץ לארץ בחיי. ובעזרת השם, לא יהיה. אלא אם כן להביא את המשיח, אם הוא החליט שצריך להביא אותו. אבל כל מי שחי בחוץ לארץ, או כל מי שאפילו מטייל בחוץ לארץ, אומר, אם הוא דובר אמת בלבבו, שיש איזושהי הרגשה של זרות וניכור, בפרט במצבים יותר מורכבים של חיים, שאתה מרגיש שאתה לא נמצא בבית, אתה לא יכול לסמוך על מי שמסביבך, כי זה לא שלך, כי זה לא אתה. זה נכון או לא נכון, תגידו את האמת. אם אירופה חשבה לפני כמה שנים שהיא יכולה לסמוך על עצמה, היום יודעת שהיא לא. ואמריקה בדרך, וכל ארצות הערב, ארצות הערב ודאי, זה רק עניין של זמן עד שזה מתברר. לכן המעבר מהגולה אל הארץ עובר ממצב הנדידה למצב המנוחה, לא רק במובן הטכני, הגיאוגרפי, אלא במצב הרוחני, במצב הנפשי, במצב הפנימי, במצב הלאומי, במצב האלוהי. וזה מעבר עקרוני שתכף נראה כמה השלכות שיש לו. הרי יש בזה משום חידוש של תקופה בחיי הכלל. זה לא איזה אקט צדדי, שולי, שפתאום היהודים מתקבצים מכל מקומות גלויותיהם וחיים שוב בארצם ההיסטורית. טוב, אז פה הלכנו לעבודה וגם שם הלכנו לעבודה וגם פה אנחנו הולכים לעבודה. שם אנחנו תפילין וגם פה מניחים תפילין. זה לא אותו סדר גודל. זה משהו אחר לגמרי. זה נקרא שינוי בתקופה תולדתית, שינוי בתקופה היסטורית. אני לא נביא ולא בנביא. אבל כמו שאמרנו מקודם ואמרו את זה הרבה לפנינו, יכול להיות שהשואה, הייתי אומר כמכה בפטיש הנורא של צרות הגלות, אולי אחת המטרות שלה הייתה לברר לאומה הישראלית, ולצערי הרב לפעמים אנחנו שוכחים את זה, אבל לברר לנו את ההבדל התהומי בין היותנו כעם בארצו ובמדינתו לבין היותנו עם גולה. בין מצב הנדידה למצב המנוחה. אחרי השואה כבר אין קושיות. הכל כבר ברור האם אנחנו במנוחה או בנדידה. אבל לצערנו הרב גם זה נעשה כהה. עברו כבר כ-70 שנה, ואנחנו גם לזה נעשים קצת, נעשינו בעלי שכחה לנקודה הזו. לכן עוד פעם, בתקופת הזמנים אשר אנחנו עומדים בקד במצבו הכללי של כל המסל וביחוסו להעברת מעמדו לפחות בחלקים חשובים בנו, כלומר אותו חלק שעלה לארץ, והתיישב בארץ, הרב כתב את זה אז, ברוך השם היום מצבנו הרבה יותר טוב, בחילוף תכונתו מהנדידה אל המנוחה, הרי יש בזה משום חידוש של תקופה בחיי הכלל. זה לא איזה חידוש צדדי, חידוש שולי, חידוש מקרי בלשון המהר"ל, זה חידוש עצמי. שאנו מוכרחים שלא לשכוח לקבל אותה, את השינוי הזה, את התקופה, את חידוש התקופה הזאת, לקבל אותה בצורתה המיוחדת, הקבועה בישראל לחידוש של זמנים. וכמו שבכל חידוש של זמן, כמו למשל בחודש אלול, כמו למשל בראש השנה, אנחנו מתחדשים על ידי שאנחנו מסדרים מחדש את היחסים בין העבר לעתיד. בוחנים את העבר מה נכון, לוקחים אותו הלאה, את הזך ואת המאיר, כמו שקרא לו מקודם, את העבר הפחות טוב, הפחות חיובי, מסלקים, ובונים מכוח העבר הטוב, בונים עתיד עוד יותר טוב. לכן גם ברמה של הופעת התורה בישראל, שתכף נראה כמה עקרונות של העניין הזה, עקרונות או כמה דוגמאות עקרוניות, גם פה יש מעבר תורני, אם אפשר לומר, בין מצבנו בגלות למצבנו בארץ ישראל, וזה חלק מתשובה. כמו שהרב כותב באיגרת התשובה הידועה, איגרת שינה הנחית, שאם יבוא אדם, אני מנסה לצטט, אם יבוא אדם לחדש בענייני התשובה בדור הזה, כך הוא כתב אז כבר, אומר הרב, ואל דיברת הקץ המגולה לא יביט, כלומר לא יביט שעם ישראל חוזר לארצו הקץ המגולה, הגמרא במסכת סנהדרין אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, מהו הסימן המובהק ביותר שעכשיו הגיעה גאולה, הופיעה גאולת ישראל. אמר רבי אבא על פי הפסוק בחזקאל, שעם ישראל חוזר לארצו, וארץ ישראל ככלה לקראת חתן, מתקשטת, נותנת פירותיה בעין יפה. אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם ערי בהי, הרים, ערי ישראל, אנפכם תיתן ופריכם תיסו, לעמי ישראל כי קרבו לבוא. ארץ ישראל מתחילה לפרוח, שוק מחנה יהודה, לעם ישראל שמתקבץ אליה, בשוק מחנה יהודה, כדוגמה. זהו, אז זה אמר רבי אבא, זה הסימן המובהק ביותר לגאולת ישראל. דרך אגב, הרב ציודה היה מדייק, שהגמרא הזאת מתחילה באות ו', ואמר רבי אבא, והמחלוקת שמובאת לפני כן היא מחלוקת תנאים, בין רבי יהושע לרבי אליעזר ורבי אבא המורה, מה שייך ו' החיבור בין המורה לתנאים, לדורות אחרים. היה אומר רב ציודה כידוע, אחרי הבירור שהגמרא שואלת מהו הסימן המברר שעכשיו זמן גאולה, האם תשובה, האם תופעות דתיות, חזרה בתשובה באומן הדתי, זה סימן גאולה. רבי אליעזר אומר כן, רבי יהושע אומר לא, ומסקנת הגמרא, גם בבבלי, גם בירושלמי, שלא, שהסימן הגאולה המובהק זה לא סימן דתי, על גבי מחלוקת התנאים הזו, באה המורה רבי אבא, בבב החיבור ואמר רבי אבא, ומצרף אותה למחלוקת התנאים, לא מצד הדורות, כי אלה תנאים והוא המורה, אלא מצד התוכן, מצד סימן הגאולה המובהק. אחרי שאמרנו שסימן הגאולה המובהק הוא לא הסימן הדתי, אז מה כן? ואמר רבי אבא, הסימן הלאומי. עם ישראל חוזר לארצו, קיבוץ גלויות, וארץ ישראל נותנת פירותיה לעם ישראל ששב אליה, בעין יפה. אם כן, לא הסימן הדתי הוא סימן גאולה, הסימן הלאומי הוא סימן גאולה. ועל זה אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. אומר רש"י על הדברים האלה, אין לך קץ מגולה יותר. זהו, אחרי הסימן הזה, אין קושיות. תדע לך גאולה. שנייה אחת רגע מושב. לכן, אומר הרב, שאם אדם יבוא לחדש בענייני התשובה בזמן הזה, בין אם זה חידושים עיוניים, או בין אם זה הדרכות מעשיות לבעל תשובה מצוי, והוא לא ייקח בחשבון, תכף נראה את המשמעות המעשיות, והוא לא ייקח בחשבון שאנחנו חיים עכשיו בתקופת גאולה, אל דיברת קץ המגולה לא יביט, אומר הרב, לא יוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת. וואו. שום דבר. אבל זה ענייני תשובת היחיד, וזה המצב הלאומי של עם ישראל. מה זה קשור אחד לשני? תן לבן אדם לחזור בתשובה. מה זה קשור עכשיו אם גאולה או לא גאולה תהיה חרדי או דתי לאומי? מה זה משנה עכשיו? תשובה, זה משנה מאוד. אומר שם הרב בסוף המשפט הזה, כי כל זמן מאיר בתכונתו. כל פרק זמן היסטורי, יש לו הערה אלוהית המייחדת אותו. הערה אלוהית ייחודית. והאדם הפרטי חי כפרט בתוך הזמן שמאיר בתכונה המיוחדת שלו, שמופיע לפי הערך הלאומי. אז אם עכשיו אנחנו חיים בתקופת הקץ המגולה, ועם ישראל חי עכשיו בתקופת גאולה, אז תשובת היחיד חייבת להיות מופיעה דרך העקרונות של תשובת הכלל. שהיא שיבת עם ישראל לארצו. עוד פעם, ואם יבוא אדם לחדש בענייני תשובה בזמן הזה, ואל דיברת הקץ המגולה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת, כי כל זמן מאיר בתכונתו. לא פחות מהמשפט החמור הזה. אני זוכר הרבה שנים ככה התפלטתי. לא יוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת. תגיד, לא יוכל לכוון באופן שלם, לא יוכל לכוון באופן מדויק, לא יוכל לכוון שום דבר. מה, באמת שום דבר? כן, כנראה שרב צודק. שום דבר. אולי רק הערה אחת, כי אנחנו באמצע משפט שאי אפשר לנצור אותו באמצע. מה אחד ההבדלים, אולי ההבדל היסודי, בין התורה המופיעה בגלות לבין התורה המופיעה בארץ ישראל, שההבדל הזה חייב להופיע גם אצל האדם הפרטי החוזר בתשובה, שאם הוא לא לוקח את עצמו ומבין את עצמו כחלק מהחשבון הכלל לאומי ישראלי, אז התשובה הפרטית שלו לא תהיה מכוונת לכיוון הנכון. מה ההבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ? יש הרבה מאוד מה לדבר. משפט אחד. אומר הרב אורות התחילה פסקה כ"ח כידוע, שתי קדושות ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו. שתי הקדושות האלה שונות, ושתי הקדושות האלה משלימות זו את זו. שונות זו מזו, משלימות זו את זו. קדושה אחת, קורא לערב, הקדושה נגד הטבע. יש קודש אלוהי, שהרב קורא לו באורות הקודש, הקודש הרגיל, שהוא הקודש שהורגלנו אליו בגלות, שמה התכונה של הקודש הזה? קודש אומר הרב שצורר את הטבע. הוא רואה בחול, בחומר, בכישרונות החיים הטבעיים, בשכל האנושי וכולי, הוא רואה בזה אויב. ולכן הקודש הזה, מה שהוא מכיר, אני מקצין בכוונה, מה שהוא מכיר זה לימוד תורה במובן המצומצם, קיום מצוות במובן המצומצם, בית מדרש במובן המצומצם, בית כנסת במובן המצומצם. כל מה שהוא מחוץ לרביעייה הזאת, לימוד תורה, מצוות, בית כנסת, בית מדרש, בחוץ, זה לא קשור לאלוהים. לא רק שלא קשור לאלוהים, תיזהר ממנו, הוא מאיים אליך. הוא יכניע את האלוהי שבך. לכן תברח ממנו, ואם אתה יכול, תילחם בו ותשמיד אותו הכי טוב שאתה יכול. זה הקודש שנקרא קודש נגד הטבע. אומר הרב, הקדושה נגד הטבע היא קדושה חשובה מאוד. כי הטבע יכול באמת להטיש אותנו. יכול באמת לבלבל אותנו, יכול באמת להרוג את הקודש האלוקי שבנו. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא סוג קדושה כזה, כי חשוב להשתמש בו. אבל אומר הרב, האופי המיוחד לקדושה הזאת יכול להתגלות בעיקר כשעם ישראל בגלות בחוץ לארץ. כי אומות העולם, כשעם ישראל תחת שלטונם ותחת תרבותם של אומות העולם, אומות העולם לא יכולות באופי שלהם, בתכונה שלהם, לגלות את הקודש בחול. לא ברמת החיים של היחיד, ולא ברמת חיי הציבור, קל וחומר לא ברמת חיי הציבור. ולכן כשירדנו לגלות, איזה קדושה ירדה עם ישראל, כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם, איזה שכינה, איזה אופי של שכינה, אומר הרב, השכינה, הקדושה, שהיא נגד הטבע. זה מה שירד איתנו לגלות, וזה מה ששמר עלינו בגלות. כי אם היינו עכשיו נכנסים לטבע בגלות, היינו מתבוללים, ומזמן היינו מאבדים את יהדותנו, כפי שההיסטוריה הוכיחה. אבל, אומר הרב, יש קדושה שנייה. והקדושה השנייה היא הקודש שבטבע, הקודש שבחול, הקדושה שמסוגלת להתגלות בכל רבדי החיים החומריים החוליים של הפרט ואפילו של הציבור, ולרומם אותם, ולהעלות אותם, ולקדש אותם. אומר הרב, זאת השכינה שמעולם לא זזה מארץ ישראל. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל, והקדושה בניגוד לטבע היא הקדושה שירדה עם עם ישראל לגלות. אומר הרב שם בסוף הקטע הראשון בפסקה, ומה שחזל אמרו בירושלמי, עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, שיקבעו בארץ ישראל, זה לא רק עניין גיאוגרפי, שבתי הכנסת ובתי המדרש שבפולין יגיעו ברוך השם לירושלים. אז מה החידוש אם העתקנו את בית המדרש ובית הכנסת מפולין לירושלים? אם זו אותה תפיסה מחשבתית ואותה מנטליות נפשית ואותו סדר חיים רוחני, מה החידוש? העברנו דירה את בית הכנסת, בית המדרש. אלא אומר הרב, בית הכנסת זה מקום העבודה שבלב, עבודה שבלב זו תפילה, בית הכנסת מתפללים. בית המדרש זה מקום העבודה שבשכל, בית המדרש בו לומדים. העבודה שבלב, בית כנסת, והעבודה שבשכל, בית מדרש, באופי הגלותי, שהיא חשובה לגלות והיא שמרה לנו בגלות, היא חלקית, היא לא שלמה, כי היא נוגדת את החיים הטבעיים, היא לא מתגלה דרך החיים הטבעיים, כי בכל אתה שם את אלוהים רק ו... במסלול אחד של קודש ואתה ניתקת אותו כביכול מהחול, כביכול הוא לא יכול להופיע בחול. אז הקדושה נגד הטבע שירדה אתנו לגלות, אומר הרב, היא לא קדושה שלמה. היא חייבת להיות בלועה בתמציתה העליונה בקדושה השלמה, שהיא הקדושה שבטבע עצמה. ולכן עבודת הלב ועבודת השכל של בבל חייבת להשתדרג לעבודת הלב ועבודת השכל של תורת ארץ ישראל. כלומר, אם ההדרכות הרוחניות לכלל ולפרט בחוץ לארץ, זה כל מה שהוא קודש, תיקח. כל מה שהוא חול, תברח. ואם אתה יכול, תשמיד. בארץ ישראל זה לא ככה, בדיוק אפור. בארץ ישראל קדש עצמך בהכל, כפרט וככלל, כמובן. זה לא תהליך ביום אחד, יש בזה הרבה סכנות, אנחנו רואים גם את התוצאות כתוצאה מהסכנות האלה. אבל לא בגלל הסכנות ובגלל התוצאות, חלקן השליליות, אנחנו נאבד את האופי ואת הטבע ואת החידוש הגדול של תורת ארץ ישראל. איך אומר הרב במאמריה? שהחידוש הגדול של תורת ארץ ישראל זה לקחת כל כוח חומרי, חולי ואפילו פראי ולגלות את הקודש האלוקי הטמון בתוכו. זה החידוש הגדול של תורת ארץ ישראל, כך אומר הרב. אז כשעם ישראל עובר מנדידה למנוחה, מגלות לארץ ישראל, אז הוא צריך להתעורר בתשובתו. התורה האמורה להופיע דרכו היא תורה אחרת, היא כוללת בתוכה את התורה הגלותית מצד הצד הטוב שבה, והיא מסלקת את השיגים של התורה הזאת ומשתדרגת לתורה הארץ ישראלית, שהיא הקודש שבחול, ברמת היחיד וברמת הציבור. ואז כשיגיע בחור במכון, למכון מאיר, לא יגידו לו, כמו שאמרו לו פעם כשהוא הגיע לישיבה לפני 300 שנה ברוסיה, פעם אמרו לו כשהוא הגיע לפני 300 שנה, כל מה שהוא חול, כל כישרונות החול שלך, כל ההתנהגויות המעשיות, החוליות שלך, שים בצד, ביטול תורה, כנס לבית המדרש, אין הכבוך הוא בעולמו, אלא דל אדמות שהלכה בלבד. יפה. אבל כשהוא מגיע לארץ ישראל, כשהוא יגיע לבית המדרש, מה יגידו לו בארץ ישראל? ברור שכתקופת מעבר אתה צריך עכשיו להתמקד בתורה, ואם אפשר לומר במעיין, בחממה, בתנאי המעבדה. ברור. אבל מה הכיוון? לאן הולכים? מה המגמה? מה המטרה? מטרה אחרת לגמרי. המטרה היא לא אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דל אדמות שלך בלבד. אומר הרב מאמרי ריה, זה כללת הגלות, המאמר הזה. אלא, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא את כל עולמו. והתפקיד שלנו זה לגלות את הקודש בכל מערכות החיים. אז יבוא בחור לישיבה, מה נגיד לו? כל מה שמחוץ לישיבה זה ביטול תורה? לא. תבוא לבית המדרש, תבנה את עולמך הפנימי הרוחני. תסדר באופן נכון את היחסים בין האלוהי שבחלתי ושבך. תגלה איך האלוהי צריך להופיע דרכך. ואם האלוהי צריך להופיע דרכך דרך כישרונות חול, אחרי שבנית כמובן את מיתן הקודש כמו שצריך, קדימה, אתה מקדש שם שמיים במה שאתה עושה. זה לא ביטול תורה. ואם מדובר על המדרגה הלאומית שלנו כעם, אז כלכלה ישראלית וצבא ישראלי ופוליטיקה ישראלית, אפילו תקשורת ישראלית ועדיין טכנולוגיה ישראלית, זה לא ביטול תורה. כמובן צריך לסדר את הגבולות, צריך לסדר את היחסים, לדעת איך אנחנו לא משתעבדים לכל זה, ברור, פשוט. אבל עכשיו אנחנו מדברים על העיקרון. אז אומר הרב, אז אם יבוא אדם פרטי לעבור מהלך של תשובה בעיון ובמעשה, והוא לא לוקח בחשבון את התקופה שבה הוא חי, את השינוי התקופתי, התולדתי, ההיסטורי, שם ישראל נמצא בתוכו, אל דיברת קץ המגולה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר למיתתה של תורת אמת. שום דבר. רבותיי, זה דברים מאוד יסודיים, מאוד פשוטים, מאוד ישרים. בואו נקרא את זה רגע בפעם אחת. בתקופת הזמנים, השורה הראשונה מעל ההפרש שם, לקראת הקטע האחרון. בתקופת הזמנים אשר אנחנו עומדים בה כעת במצבו הכללי של כל עם ישראל וביחוסו אל העברת מעמדו, לפחות בחלקים חשוב ממנו מהגולה אל הארץ, בחילוף תכונתו מהנדידה אל המנוחה. הרי יש בזה משום חידוש של תקופה בחיי הכלל. שאנו מוכרחים שלא לשכוח לקבל אותה בצורתה המיוחדת הקבועה בישראל לחידוש של זמנים. כלומר, בדרך כלל אדם ממוצע, איך הוא מקבל את חידוש הזמנים? מה מזג אוויר? שמעת? מה מזג אוויר? התחיל החורף, כן, קר, כן, צריך סוודר, ירושלים. הלאה, הגיע לחג השבועות. השבועות, עוגות גבינה, איזה מתכונת עושה? כן. ליל הסדר, אוכלים מצות, כאבי בטן, קלקול קיבה. עד לכאן העיתונות והתקשורת. נכון? כלומר, בדרך כלל איך אדם רגיל, לא אדם מישראל, הוא מתבונן על שינויי הזמנים, מזג אוויר, המאכלים השונים, הטקסים, המנהגים החיצוניים הנקראים טקסים, זהו. אבל אדם מישראל, איך הוא מתבונן על שינויי הזמנים? מה קורה בתוכן האלוהי שאמור להתחדש פה? איך הערך האלוהי מופיע בו, פה בצורה יותר נכונה, יותר מתוקנת? אז אם אנחנו מתבוננים לא לשכוח לקבל אותה בצורתה המיוחדת, הקבועה בישראל לחידוש הזמנים, חידוש הזמנים לא רק במובן של המזג אוויר, או לא רק במובן של סוגי המאכלים, אלא במובן של התשובה הצריכה להופיע מתוך חידושי הזמנים האלה. כלומר, בפתיחת פתחי תשובה מהירים ורחבים שמתאימים לחידוש הזמן. אז אם אנחנו עכשיו במעבר בין גולה לארץ ישראל, בין נדידה למנוחה, בין תורה שהיא נגד הטבע לתורה שהיא בתוך הטבע, אז אנחנו, כלומר, בפתיחת פתחי תשובה מהירים ורחבים, אשר ישמשו לנו להסיר את כל הסיגים אשר נדבקו בקרבנו מתוך העבר של הגלות המרה. לא רק סיגים של אי-לאומיות, שאנחנו משועבדים, אז ברוך השם, להיות חופשי בארצנו, ודאי שזה חשוב מאוד, אלא גם הסיגים התרבותיים, גם הסיגים הרוחניים. אני לא רוצה להתפזר יותר מדי, אבל גם הנצרות וגם האסלאם, שבתוכם חיינו בגלות בין ארצות אשכנז וארצות ספרד, המכנה המשותף לשתי הדתות האלה, שתחת תרבותם הגלויה והסמויה חיינו, והושפענו השפעות בעיקר סמויות מהתרבות הזאת, המשותף לשתי הדתות האלה, זה הפרדת הקודש מהחול. הנצרות אומרת לך, אתה רוצה להתקרב אל אלוהים? תלך למנזר, תהיה מסורס. תתנתק מהחברה, תתנתק מיצר המין. אלה שני המפריעים המרכזיים שמפריעים לאדם להתקרב אל אלוהים. אתה לא רוצה להתקרב אל אלוהים? אין בעיה. חוץ למנזר, לא מסורז. זהו, הנצרות שמה את הקו. או שאתה בקודש, או שאתה בחול. כמובן, גם חלוקת הפרקים בתורה היא חלוקה נוצרית. והזכרנו הרבה פעמים איפה הנוצרים שמו את פרק ב' בספר בראשית. אחרי יום שישי, לפני שבת. וערב ההיא בוקר יום השישי נגמר פרק א', יכול להיות שמה בארץ, מתחיל פרק ב'. מה רצה הנצרות לומר בזה? תחיל באיזה פרק אתה חי. אם אתה חי בפרק של ימי החול, ששת ימי המעשה, בבקשה. אתה רוצה לחיות בפרק של הקודש של השבת? בבקשה. האם הקודש מתחבר לחול? מה פתאום? או שאתה במנזר, או שאתה מחוץ למנזר, תחיל איפה אתה. או בפרק ב' במנזר, או בפרק א' בחוץ. תחיל איפה אתה חי. להבדיל אלף אלפי הבדלות. איפה התורה שמה, או איפה חכמי ישראל שמו את סוף עליית כהן, עליית ראשון. אצלנו החלוקה של התורה לא מתחלק לפי פרקים, מתחלק לפי פרשיות, או לפי עליות, שבע עליות. איפה מסתיימת עליית כהן? בניגוד לנצרות. עליית כהן מסתיימת אחרי השבת. כי השבת, אומר אור החיים הקדוש, הוא ביום השביעי שבת ויינפש. המילה ויינפש, השבת היא הנפש, היא הנשמה. היא המנוע, היא התוך, היא היסוד של כל ששת הימים. זה לא שיש שישה ימים ויש שבת. השבת היא היסוד של השישה ימים. היום יום אחד בשבת, היום יום שני בשבת. זה הבדל תאומי. וגם האסלאם, אמנם לא קיצוני כמו הנצרות, אבל גם האסלאם, אי אפשר לקדש את החול. אתה רוצה להיות קרוב אל אלוהים? שם, אחרי המוות. קדושת המוות, לא קדושת החיים. פה אי אפשר להיות קדוש. שם, אחרי שאתה תמיד את עצמך ותמיד אחרים איתך, אז יש סיכוי. שלא תזכה לכל האשליות שלהם. לכן היהדות, בניגוד לשאר הדתות, היא תורה אחרת, היא דת אחרת. ואנחנו, כשאנו בגלות 2000 שנה, ספגנו את התפיסות הדתיות באופן סמוי של הנצרות והאסלאם. שהתפיסה הדתית אומרת, התפיסה הדתית שלהם אומרת, הפרדה בין קודש לחול. ועם זה, חזרנו הביתה לארץ ישראל. ואז אנחנו רואים שיש באמת תפיסות כאלה שמפרדות בין קודש לחול. או שאתה חי בחול, קוראים לזה חילוני, או שאתה חי בקודש, פעם קראו לזה חרדי. רק תחליט איפה אתה חי. אלה תפיסות שנובעות מהשפעות של נצרות ואיסלאם. צריך לדעת את זה. זאת לא היהדות באמת. היהדות היותר כוללת היא היהדות המכילה את שני הממדים האלה, ויודעת לייחס את שני הממדים האלה. גם אנחנו ברוך השם היום כבר הרבה מאוד שנים. חיים בחיבור בין הכוחות, גם הציבור נקרא חילוני וגם הציבור נקרא חרדי, לאט לאט מתחילים להבין שהחיבור הזה הוא הכרחי בצורה כזאת או אחרת, זה גם כישלונות בדרך כמובן, אבל אתה לא יכול לא לחבר. כי זאת התורה של ארץ ישראל, זה החידוש הגדול של התורה הזאת, קדושה בטבע. והתשובה שנדרשת לעשות בתקופה הזאת, היא התשובה הזאת. ואני מרשה לעצמי לומר יותר מזה אפילו. אם נחבר את התשובה של הזמן הזה, אלול, ונחבר את התשובה של הזמן ההיסטורי הזה, גאולה, אז התשובה של כל אחד מאיתנו בימים האלה בחודש אלול, זה לא רק כמה אני יותר מתכוון בתפילה, וכמה אני יותר לומד תורה, וכמה אני יותר מקפיד על גימות חסדים ואיש לרעהו, שכל זה חשוב ביותר. אלא כמה אני בונה בתוכי, כמה אני מחובר למהלך של כלל ישראל, ומהמקום הזה אני מגלה את הערך הפרטי שלי. זאת התשובה האמיתית. ולכן מגיע יהודי ממוצע למכון מאיר. שואלים אותו, למה באת? הוא אומר לחזור בתשובה. מה זה נקרא לחזור בתשובה? להתקרב אל אלוהים. נכנס לכיתה, מה מדברים איתו? עם ישראל, ארץ ישראל, גאולה. רגע, מה הייתי? הלכתי לאיבוד. באתי לטפל בעצמי, מה אתה מדבר איתי עכשיו על גאולה? דבר איתי על עצמי, עכשיו לא שכחנו לדבר על עצמנו. בסדר, ודאי שיש גם תורת היחיד, אבל היא נובעת מתורת הציבור, היא נובעת מהמדרגה של הציבור. ובדור שלנו זה לא רק סגולה, זה גם מציאות מעשית בפועל. ואז יש סיכוי שאדם מכוון את התשובה הפרטית שלו באופן הנכון, מכוח התשובה הכללית, כי הוא הביט אל דברת קצה מגולה. זה מה שכאן הרב כותב. לכן הנה שאנו מוכרחים שלא לשכח, לא לשכוח לקבל אותה בצורתה המיוחדת, את אותה התקופה, חידוש התקופה, בצורתה המיוחדת הקבועה בישראל לחידוש של זמנים, כלומר בפתיחת פתחי תשובה מהירים ורחבים אשר שמשו לנו להסיר את כל הסיגים אשר נדבקו בקרבנו מתוך העבר של הגלות המרה, מתוך דיבוקי התומעות של ארץ העמים והשפעת תרבותם, מתוך המאפלים הקודרים של ארה דחשוכה, זה ביטוי בזוהר, שחוץ לארץ נקראת ארץ החושך, כי האור לא יכול להאיר בחושך. אבל בארץ ישראל זה ארץ שבה אפשר לגלות את האור בחושך, כמו שתמיד מזכירים את הזוהר הידוע, שיש ישיבה של משיח. נכון, אנחנו חיים בתקופת משיח, בגלל זה משיחה. צריך להוכיח את זה, אבל נקבל את זה כרגע כנתון. אז יש ישיבה של משיח. אבל לא כל אחד נכנס לישיבה של המשיח, יש קריטריון בכניסה. מה הקריטריון? אומר הזוהר, אני אומר את זה בשפה לא מדויקת, זה פחות או יותר. מי שיודע להוציא אור מחושך, ומי שיודע להוציא מתוק ממר. מן דאפיק, נאירו, נאורה מחשוכה, ומן דאפיק, או אפיך, נאורה מחשוכה, ומן דאפיק, מתיקו מן מרירו. מי שיודע להוציא אור מחושך ומתוק ממר, הוא מתאים לישיבה של המשיח. אומר הרמב"ם, אומר, יאללה, לקחת, כמו שאמרנו, את כל הכוחות המוסריים, אפילו המקולקלים, ולגלות בהם את הערך החיובי, האלוהי החיובי. לכן, כדי שישארו לנו הנכסים הגדולים, כלומר, מצד אחד אנחנו לא חד ושלום בועטים ומזלזלים בכל מה שקנינו בגלות, יש קניינים נפלאים שקנינו בגלות, בקדושה נגד הטבע שצריך לקחת אותה איתנו, כמו שהרב אומר שם בורות התחילה כפחת, שצריך, בקדושה שבטבע צריכה להיות בלועה, הקדושה שהיא נגד הטבע, אבל בלועה באופן הנכון שלה, אז אנחנו לא מזלזלים בכל מה שהיה, יש הרבה קניינים נפלאים שצריכים לקחת איתנו מתוך מה שקנינו בדורות הקודמים, כדי שישארו לנו הנכסים הגדולים אשר החזקנו בהם בכל תוקף, ואשר מראשיתו של הגלות לקחנו אותם עמנו מארצנו הקדושה, והן אין עינן מניות החיים אשר החיו אותנו ומחיות הם את כללנו גם כעת, למען נוכל להיות עומדים קיימים ושלמים בכל צבעוננו ובכל הדרת תקומתנו, להיכנס בהם ועל ידם מלאי רכוש רוחני כביר אל התקופה החדשה, תקופת הגאולה, והתנוצצות תפדות אשר התחיל צור ישראל להעיר עלינו בקווי אורה, עד אשר ילך האור הלוך וגבור, ויפו אחרינו ונסו הסללים, ואור חדש על ציון יאיר, במהרה בימינו, אמן. אני חושב שאי אפשר להתחיל לימוד בספר מאמרי ראייה, ודאי בימים האלה, בלי להכיר את המאמר הזה. כי המאמר הזה הוא בעצם נותן לנו את הכיוון ביחס של כל אדם פרטי לימים האלה, אלול, ראש שנה, יום כיפור, ראש שנה רבה, ויותר מזה, בחצי השני כמו שראינו היום, להכניס את עצמנו למהלך הנכון כחלק ממהלך כללי של עם, של תקופה היסטורית, ומהמקום הזה כל אחד אמור לכוון את המהלך התשובה הפרטי שלו, כדי שבאמת יהיה מכוון לכיוון הנכון. טוב, דיברתי היום בלי הפסקה, לא נתתי לכם לדבר, משום מה. טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו, שבוע הבא נלמד מאמר חדש, בעזרת השם.